גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929, סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך, עם תמר יחיה ודור סהרמן.
היי, ברוכים הבאים לגלגול נשמות, פודקאסט מבית 929, שהוא פודקאסט אישי על סיפורי התנך. מה זה אומר? בכל פרק אנחנו פוגשים אורח או אורחת עם סיפור חיים מרתק, שמתכתב עם סיפור של אחת הדמויות בתנך. ביחד אנחנו מדברים על שני הסיפורים, ונותנים לסיפור העכשווי עומק תנכי, ולסיפור התנכי טאץ' עכשווי. אני תמר יחיה.
ואני דור סהרמן, והיום אנחנו ממש ממש מתרגשים ושמחים לארח את קורין קיציס. שלום קורין.
שלום.
קורין היא, קודם כל היא בעצמה פודקסטרית, אנחנו מפודקסטים, היא פודקסטרית פה, יש לה פודקסט מהמם שנקרא שומעת רגע, אנחנו ממש ממליצים וממליצות, תנו לו האזנה, אם טרם האזנתם לו איכשהו, אז עכשיו זה הזמן. חוץ מזה היא כותבת, יוצרת, אושיית אינסטגרם ואימא.
נכון.
זה תיאור נכון?
כן.
יפה.
אנחנו נתחיל עם מחווה לקורין.
אנחנו
נעשה לך משחק כמה את מיכל עד 10.
יו, איזה נחמד.
כמה את גרסת חווה? כי זאת הדמות שאנחנו הולכים לדבר עליה היום. אוקיי, אז כשאת יוצרת, כמה את יוצרת מסודרת, מתכננת, עושה שלבים, כותבת ביומן, מיכל עד 10?
2.
וכמה את אינטואיטיבית?
9.
אופה. כמה את עצמאית?
10.
וכמה את תלויה?
8.
אופה. מעניין. כמה את אוהבת לעבוד קשה?
לא קשה, עקבי.
אז כמה?
10.
10. וכמה את אוהבת לעבוד קשה אבל?
הפסקתי להאמין בלעבוד קשה.
אפס.
אנחנו באזורי המינוס.
בסדר גמור. וכמה את אוהבת ללדת?
10.
כמה את מקשיבה כשאומרים לך אסור?
2.
וכמה את נוגסת בתפוח?
9.
אופה. יפה מאוד. אז באמת, אנחנו מדברים היום על סיפור של חווה, ועוד מעט דור ייתן לנו ככה תקציר למי שהפעם האחרונה שהוא קרא את הספר הייתה ביסודי.
יש דברים גם מפתיעים על חווה, גם למי שחושב שהוא מכיר את הסיפור.
לגמרי.
גם יש שתי גרסאות
בעצם. נכון, תכף לדבר על זה, נכון.
זה הדבר הראשון שניגע בו, ונגיד שבאמת, איך שחשבנו על חווה, אמרנו צריך לראיין את קורין.
יו, איזה מרגש.
כי בעצם כבר יש לך חיבור לדמות הזאת, נכון?
כן, אני חושבת שבמיתוג המחודש של הפודקאסט, היה שם משהו שביקש בי, כאילו הוא רצה לגעת בסיפור הזה, ו-to reclaim it אומרים עכשיו, אבל כן, כאילו אם אני מרגישה שצריך להסתפר סיפור חדש, אז צריך לגעת בסיפור הכי ישן, ורגע לשאול מה, 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 תמיד אני אהיה אשמה על משהו, אז בואי כבר...
עד הסוף.
עד הסוף. אם כבר אני נידונתי לחיי אשמה, אז כבר נהנה מזה.
איך הגעת לזה?
האמת שזאת הייתה, אגב, האינטואיציה, פשוט שיחה עם, כשאני בחוסר אונים, או שאני לא יודעת לאן ללכת או מה לעשות, אז האינטואיציה אומרת לי, תשאלי, תבקשי עזרה מהבחוץ, כאילו גם אם זה סימנים, גם אם זה, והמון אנשים רוצים לעזור, כי זה נותן להם משמעות, אז פשוט איזו שיחה עם אישה מדהימה שרצתה לעזור לי, אמרה באיזה אחד השיחות, די, וכבר אכלנו את התפוח, אז שנהנה מזה. משהו על זה שנשים מוצאות עצם כל הזמן השמות, איכשהו, גם בין אם כבר אנחנו משחקות התפקיד, או בין אם אנחנו, אז משם, אהבתי את זה, וגם זה ג'וסי, זה ידע,
כן.
וזה סוג של ידע חדש שאני חושבת שיש, שהעולם מבקש, או אני רוצה.
כן.
אז הכל התחבר לשם. וזה גם דימוי סקסי, וגם הוא שולח את המוח הקולקטיבי ארכיטיפי למקומות מוכרים. כאילו, זה הווינר.
כן, זה דימוי מדהים.
יש, תודה.
זה בעצם שזה גם דימוי של אשמה, וגם דימוי של חשק.
של הכל.
כן. יפה. עכשיו, אנחנו רוצים להתחיל בעצם מזה, מה שאת בעצם הזכרת לפני שתי דקות, מזה שבעצם לא כל המאזינים והמאזינות אולי יודעים, שבעצם יש שני סיפורי בריאה.
כן.
וזה בעיקר חשוב בעניין מקומה של האישה. מקומה של חווה. למה? כי בבראשית א', ההתחלה של התנ"ך, יש סיפור בריאה ראשון, ששם נאמרנו זכר ונקבה ברא אותם. האדם ואשתו נבראים ביחד, בלי שום הבדל. בסיפור הבריאה השני, בראשית פרק ב', גם, קודם כל האדם נברא לפני אשתו, גם הבריאה של האדם היא הרבה יותר אינטימית, אלוהים בעצמו לש אותו ומוציא אותו מהאדמה, ואז הוא רואה שהאדם הוא בודד, ואז הוא עושה ממש לאדם הראשון ניתוח בהרדמה, מוציא לו צלע, ומזה נולדת האישה, נולדת חווה. עכשיו, את שני הסיפורים האלה אפשר לקרוא, אם אנחנו רוצים פרשנות מודרנית או פמיניסטית, או איך שלא תרצו לקרוא לזה, אפשר לקרוא את שני הסיפורים האלה בכל מיני מובנים טובים או שליליים. כלומר, בסיפור הראשון יש שוויון והרמוניה, אנחנו יכולים להגיד סיפור שוויונים נבראים ביחד, השני הוא כבר, הוא שונה מצד שני, מה שכן יש בשני, זה את האמירה שאי אפשר לבד. כלומר, זה לא רק האישה נבראת מהאדם, זה גם האדם תלוי באישה, כדי שלא יחוש את המצוקה הנפשית הזו. ומעניין אותי לשמוע, מעניין אותנו לשמוע בעינייך, איזה סיפור לדעתך משקף טוב יותר את המציאות שבה אנחנו חיים?
אני חושבת ששניהם, בשניהם יש מורכבות, וזה, נגיד אני עשיתי תואר שני, ואחד הדברים שהיו הכי קשים לי, זה שכל הזמן מה שמלמדים אותי, זה כאילו דברים קנונים כאלה, שהם היסודות של התרבות שלנו, על פניו, ואת כולם כתבו בנים. ולעולם אני אהיה שם משנית. כלומר, אני אהיה או שוויון, או נבראתי מצלע, אבל תמיד אני אצטרך לחפש את עצמי. אני לא אהיה התמרור, הפנייה המרכזית. אני אהיה המין השני.
משהו שכותבים עליו, אבל לא את כותבת בעצמך.
אז לכן זה פחות רלוונטי, כאילו זה אני אוהבת, ואני סיפור כאילו מדהים, וספר מדהים, וכאילו, אבל כאילו, עצם הניתוח כבר מסכים עם זה, שזה הבסיס הוא סבבה.
כן.
וזה בסדר, פשוט.
אבל יש בו גם חוסר אמיתי.
כן.
ממש.
של הקול שלי.
אז אם את היית כותבת את הסיפור הזה, כן, סיפור הבריאה ג' איך את היית כותבת אותו?
וואו.
את לא חייבת
טיוטה
ראשונית, כן? לא צריך חיבור, אבל בריאה שלך, כאישה שכותבת, שיוצרת.
הייתי אולי מספרת סיפור על עולם, שבעולם הזה יש שני סוגים של בני אדם, או בני אנוש. משהו כזה מתחיל שם.
יפה.
אני חושבת שזה גם סיפור על, כאילו, אדם וחווה הם גם בן ובת, והם גם שני האנשים הראשונים. כאילו.
כן.
ואני חושבת שהסיפור על היחס ביניהם הוא גם סיפור פשוט על איך מערכת יחסים נראית.
יכולה.
כן. האם מערכת יחסים היא איזשהו דבר שיש בו שתי ישויות נפרדות, שוות, כל אחד מהם יש לו את הצד שלו ואת החיים שלו, והם גם באיזשהו יחס, או שהיא דבר, כאילו, הזכרת את הלכלוך, את האפר הזה, בסיפור השני, איזה שאלוהים כאילו נוגע באדם, והוא עושה חובבה כזאת, ואז הוא מוציא ממנה, האם היא משהו שאנחנו מעורבבים בו, שאפילו הגוף שלנו כבר מעורבב בו אחד עם השני, ואנחנו לא יכולים אחד בלי השני, אנחנו לא באמת יכולים להיפרד לגמרי, אנחנו כל הזמן מעורבבים, וככה תלויים אפילו אולי, וזה מעניין לשאול מה יותר אותנטי, כאילו, אני חושבת שלפעמים יש לנו כזה רצון, שהמערכות יחסים שלנו יהיו כאילו נפרדות, כל אחד בפני עצמו, ויש איזה דימוי כזה גם, בתרבות המערבית היום מאוד כזה, אבל שדווקא בחיים שלי אני רואה שלפעמים מה שבאמת יותר אותנטי, זה הסיפור השני. מה אתם אומרים?
אני לא... אני חושב פשוט בסיפור השני יש קשר רגשי יותר עמוק שמובנה בו. הסיפור הראשון בעיניי הוא...
ענייני כזה.
הוא ענייני, הוא תיאורטי כמעט.
כן.
הייתי אומר.
כן.
זה, אין דבר כזה.
כן. אני חושבת שהבדידות היא נקודה יפה שם, כי אני חושבת שקשר הוא מקום, הכמיהה שלנו לקשר, ולקשר זוגי, היא מתוך כמיהה לשייכות, ומתוך איזה פצע שכאילו עצם זה שנולדנו, נזרקנו מחוץ, נולדנו לטראומה כזה, כאילו, אורות, אוכל, לא יודעת, הכל כזה, אז נראה לי הכמיהה לקשר עם מתוך מקום של פצע במרכאות, אבל גם מדהים, איזה מזל שיש את האפשרות הזאת, כן. למצוא כל מי שהתאהב או התאהבה, מכירה את התחושה של, בית, אני אהוב, אני אהובה, וזה מדהים, איזה הזדמנות.
אני חושב שמה שאת אומרת, בוא מתחבר לזה שבאמת אף אחד בחדר הזה, ובכלל בעולם, אף אחד לא בחר להיוולד. מישהו, או להיברה. מישהו החליט עבורנו. מי שהם החליטו עבורנו, בהקשר הזה. כן, זה כמו השיר של זוהר ארגוב, כן, באתי לעולם, לא שאלו, מה אבקש ומה חפץ ליבי. אבל מה אני כן יכול לבחור? את הזוגיות שלי. אם אני אעביר את החיים האלה, לא לבד.
בטח.
מעניין. עכשיו, אני רוצה לעבור איתך הלאה לתיאור מאוד מאוד מרכזי בחייה של חווה, הרגע שבו היא הופכת לסוג של גיבורת הסיפור, שזה רגע האכילה. אגב, את הצטעת בבית אמא. תפוח, חשוב להגיד שבסיפור...
כן, לא...
אנחנו לא יודעים, כתוב פרי עץ הדעת.
נכון.
אני חושב, זה אומנות נוצרית, יצרה את זה כתפוח, ומאז פשוט כולנו אנחנו, שזה תפוח, אבל אגב, פרשנים הביאו כל מיני רעיונות, לכל מיני דברים שזה יכול להיות.
אתרוג פעם שמעתי, לא? אתרוג,
ענבים, זה יכול להיות כל
אחד... אבל ענבים זה שיח.
לא יודע, אבל יש כל מיני אפשרויות שאפשר... זה בעניין כמו לחשוב, אם אתם הייתם הולכים מפרי עץ הדעת, מה היה הפרי שהיה תופס אתכם, האם זה היה דווקא תפוח או משהו אחר. אבל אני רוצה להתמקד באמת ברגע הזה של האכילה, זה הרגע הזה ולא סתם, תמר שאלה בשאלות המקדימות על דבר שאסור. יש דבר שאסור לעשות, אלא יאמר, אל תאכלו מזה. ופתאום בא הנחש, אומר, רגע, אולי, למה לא נאמר שאסור לך? למה בכל זאת? ואז גם נאמר, ותראה אישה כי טוב, כי טובה עצם האכל וכי תאווה הוא לעיניים. יש משהו ברגע הזה שחווה רואה את הפרי, ופתאום היא מתאווה אליו, כאילו, והיא רוצה את זה. יש לך זיכרון כזה של רגע בחיים, של משהו שאמרו לך שהוא אסור, לא כדאי, או לא זה, אבל את מסתכלת, את אומרת, את זה אני פתאום רוצה?
נראה לי בהתבגרות שאת נער, נערה. אומרים לך על הכל אסור, ואת הכל את רוצה. זה כאילו, זה נראה לי המהות של הגיל הזה. או אולי כבר יותר קטן. לא, הייתי ילדה די כזה בסדר.
ילדה טובה.
ובתיכון, כאילו, בנאורים, הכל כזה נפרץ. כי כל הזמן אומרים לך אסור. ואת כזה, למה?
יש לך הבדל בין בנים לבנות בקטע הזה?
ברור.
מה?
העולם הוא הרבה יותר מסוכן לנערות. אז האסור הוא גם באמת... שוב, הכל כזה עם כוכביות, אבל באמת רוצים לשמור עלייך, ובצדק. ואת מצד אחד רוצה, כאילו כן, זה לא פשוט להיות נערה. גם עכשיו שמעתי פודקאסט בדרך, שזה הגיל שהכי, נשים הכי נפגעות מינית בו, בנערות שלהם.
בנערות.
יו. אתם יודעים, זה זורק אותי, זה שני דברים. אחד, זה שברור שיש הבדל בין הבנים לבנות וזה.
כן, ברור.
כי לבנות... אגב, גם לבנים, אבל יש משהו כאילו בחברות המגדרי שעושים לנו, שהוא אומר לנו על דברים בנו שהם אסורים.
כן.
כאילו לבנות אסור להיות מצחיקות, אסור להם להיות לא רזות, אסור להם להיות קולניות, דעתניות.
גדולות.
כן. תפוס מקום.
תפוס מקום.
כן. ואני חושבת שלכל אישה כזאת יוצרת לפחות, יש רגע כזה בחיים, שהיא קולטת, ממש כמו שכתוב, כזה שהיא קולטת כי טוב עץ למאכל. מסתכלת על הדבר הזה בך, שאמרו לך לא טוב, ואת אומרת, דווקא זה טוב.
כן, כאילו. מעניין. כן, שאת כאילו קולטת שבלפו אותך קצת כן. כל השנים.
כן.
כן, שאת פתאום אומרת, הגודל שלי, העוצמה שלי היא לא פוגעת, אני עושה טוב בעולם, כן. אבל את חוטפת הרבה אש, או שכן, נכון? אבל זה כיף לגלות, אני חושבת שהעולם זקוק גם לעוצמה הזאת, בגלל זה גם הבחירה. אנחנו צריכים את העוצמה הנשית הזאת, את הקול הזה, את האינטואיציה, את הרוח הזה.
כן.
כי הבנו מה קורה, מה הולך, לאן זה הולך.
כן.
וזה לא הולך כל כך טוב.
לא.
אז תתעוררי.
היה איזה רגע כזה בחיים שלך, שפתאום אמרת עצמך כזה, וואי, רגע, הדבר הזה הוא בעצם הכוח שלי? היה איזה שלב כזה?
כן. אני חושבת שכשבגירושים שלי, שהיו מאוד מאוד כואבים, פתאום התפרקה לי הזהות של אשת אי, של אימא, בתוך משפחה, בתוך המוסד הזה, שאני אהבתי להיות בו, כן? אני גם, אני אוהבת את האדם, שלא ישמע שאני מעודדת נשים, אבל פתאום כשהתפרקה לי הזהות הזאת, שאלתי את עצמי מחדש, מי אני? וכשהייתי גם משוחררת מהמבנה הזה, אז פתאום יכולתי לגלות בי את הדבר הזה, ומה, העוצמה שלי היא התגלתה לי, לא ידעתי את זה, כעוצמה שהיא מאוד נשית, מדברת לנשים, לא תכננתי לי, אני לא למדתי מגדר, כאילו זה לא עניין אותי לדבר רק עם נשים, אבל מצאתי את עצמי, משמיעה איזשהו קול, שמי שאוהבות אותו, מי שנצמדות אליו, מי שרוצות עוד ממנו זה נשים, גם גברים כמובן, אבל נשים הם ה... הם מתו אוזן יותר, כי כן. הם כזה, רגע, היא מדברת משהו, חוויה שאני מכירה, ותמיד התביישתי בה, או אני מכירה, ותמיד הייתי אשמה עליה. ואשמה, אפשר להגיע גם לאשמה, כן, בסיפור כן, הזה, כן. אבל בהחלט. כי זה נראה לי איזה אלמנט מרכזי בו, כי כאילו כביכול, בגלל המעשה הזה, בגלל הכמיהה שלה, או התאווה של האישה, בעצם כולנו נידונו פה לחיים די נוראים.
כן. יצאנו מגן עדן, גורשנו. כן.
וזה כבד לשאת את האשמה על דבר כזה. מצד שני זה כאילו, האכילה הזאת הזמינה גם את ה... אותנו לחיכוך, לגדילה, לכאילו...
כן.
הגן עדן הוא פשוט טוב אינסופי, אוקיי, יופי. אוקיי.
על זה אגב, באמת, הרבה פעמים, גם חז"ל, וגם בכלל בכתיבה, היו איתה שבה כתיבה לזה, שבהקשר הזה, מעלתם של בני אדם גדולה מהמלאכים, כי מלאך, אין לו מנגנון של יצר הרע, הוא לא מסוגל לעשות רע, אין דבר כזה, אז ברור שהוא תמיד טוב, זה במכניקה שלו, זה המכניזם שלו, אז בטח שהוא תמיד טוב, זה לא חוכמה, האדם שיש בו תמיד את היצר רע, הוא פגום, וכולנו דפוקים בסופו של דבר, כשאתה מצליח לעשות טוב, יש לזה הרבה יותר משמעות, בעצם.
אני חושבת שקראתי משהו יפה, אני לא זוכרת את הפרשנות של מי זאת הייתה פעם, אבל שלפני האכילה לא היה טוב ורע. כלומר, זה עולם שאין לו את הקצוות, אין לו את ה... הוא כמו עגול. ואחרי האכילה בעצם יש שיפוט, יש מוסר, יש כאילו, הכל פתאום האנושי.
זה ממש מה שקורה שם. היא אוכלת מעץ הדעת, ואז הם מבינים שהם מרומים, והם רוצים להתכסות. כאילו, עם הדבר הזה מגיעה הבושה.
כן.
המשטור החברתי.
כן, כן.
איך מאזנים בעינייך בין הרצון הזה לנגוס בתפוח ולגעת בחיים ולעשות מה שאסור ולגלות ובין הבושה שמגיעה איתו גם כאישה וגם בכלל נראה לי כיוצרת?
נראה לי זה כל הזמן לתחזק כמו לחטב ולהתמיד בהיזכרות ובמהות שלי שהיא טובה. וככל שאני מתרגלת את זה, וזה תרגול, כי משכנעים אותנו אחרת, אבל כולנו ממש טובים בבסיס, רוצים טוב.
כן, את מאמינה ש...
כן.
זה ויכוח גדול.
זה לא כזה ויכוח, כי תראה תינוק, וזה אין מה להתווכח, כאילו אתה רואה תינוק, ואלף היצר שלך הוא לשמור עליו, אתה לא רוצה שיקרה לו משהו, והוא בלנקו, כאילו בלנקו טוב.
כן.
עוד לא הושחת.
כן. יש רשמים, יש פגיעות, יש הכל, אבל הבסיס והמהות שלנו היא טובה. ונראה לי שככל שאני מאמינה בזה יותר, וזה ממש חינם להאמין בזה, אז לפעמים אני פוגעת, אני משקרת, אני מרמה, אבל אני טובה, כאילו אני לפעמים לא הכי עושה את הדבר הנכון, זה לא אומר, אבל אני בן אדם ממש טוב.
זה ממש יפה.
זה אמירה נדיבה ויפה.
כן, אני רוצה באמת, תחשבו על, כאילו כל אחד יכול, כולנו רוצים טוב לסביבה שלנו הקרובה, זה יותר קל, בחברה יותר גדולה זה קשה כבר, כי זה רחוק מאיתנו, זה באמת צריך יותר תעצומות נפש ותרגול וחיבור לאהבה יותר גדולה, אבל מי שקרוב אלינו, מי שאנחנו אוהבים, אנחנו רוצים לו טוב.
יפה, אני רוצה, עכשיו מהטוב הזה, אני רוצה להמשיך לנקודה, נקודה קשה הבאה בסיפור, וזה העונש. כן, אחרי שהם אוכלים, אחרי שחווה אוכלת מהפרי, נותנת גם...
גם משכנעת, וזה לא שמישהו הכריח, בואו, קחו אחריות, כאילו.
זה מראה למה היא שכנעה את אדם, אגב, שגם...
כי זה לא כיף לבד, את רוצה כאילו לחלוק.
אז אחרי זה, אלוהים תופס אותם, ועד יש השתנקרות כפולה, האדם על אשתו, והאישה על הנחש, וכולם מקבלים עונש, עכשיו, העונש של הגבר זה העמל, כן, העבודה, הישרדות.
עונש קשה.
עונש קשה, אבל העונש של האישה, הוא בעצב תלדי בנים. כלומר, שחוויית ההיריון והלידה תהיה קשה. עכשיו, באמת אני שואל אותך, כי מצד אחד, בטח גם בתרבות ובכלל, וגם בימינו, יש הרבה באמת ראייה של היריון ולידה כחוויה של נשיות מתפרצת, וחיבור לעצמך, ותהליך מאוד ייחודי. אני זוכר שגם אשתי, אחרי הלידה הראשונה, וגם השנייה, דיברה, היא אומרת, כאילו, אני ילדתי, אני פאקינג ילדתי ילד או ילדה, אז... וזה באמת מטורף, אני עד שראיתי את זה קורה, לא האמנתי שזה, זה היה קצת שמועה מבחינתי, שזה באמת אפשרי. לא, כי לראות את זה בעיניים, זה, כן. זה מדהים. בטח לחוות את זה בגוף, אני לא מסוגל לדמיין בכלל דבר כזה. יש את הדבר הזה, מצד שני, הריון ולידה, הם, גם היום הם אתגר, בוודאי אפילו עד ראשית המאה ה-20, כל הריון היה רולטה לחיים של אישה. המון נשים... מתו בלידה, זה המון, לא סתם אגב, יש תמיד באגדות סיפורים על אמא חורגת. היו הרבה באמת אמאות חורגות, כי נשים לא החזיקו, כלומר, איך את רואה בכלל, כן, אמא זה חלק ממה שאת ומי שאת, איך את רואה את הסיפור הזה, של הריון כאשמה, בכלל כעונש, אל מול היבטים אחרים?
קשה.
קשה. אבל מה, איך את חובה בכלל, הריון, אימהות, כאילו, מה?
אצלי אישית זה עוגן של חיי, זה ממש דבר מדהים, ואני נולדתי גם בכל לידה שלי, וזה משהו שהיה לי דחף לעשות, אבל באמת זה מורכב, לא יודעת, זה הכל מורכב, זה קשה לי לענות ככה, אבל... מה היחס? לא יודעת לענות על השאלה. זה מורכב.
אז איך זה עבורך? לא צריך תשובה...
זה גם משהו שמעסיק אותך, הסיפור הזה של איך אנחנו תופסים לידה, איך מרשים לנשים ללדת.
בכלל, כל האובססיה על פריון הממסדית היא שאלה, וכאילו, זו שאלה אחרת, פוליטית מעניינת, היא מעניינת. אישית, יותר פשוט לדבר, בשבילי הילדים שלי ולטפל בהם ולהתמרמר על זה שאני צריכה לטפל בהם ולהכין להם אוכל וכל הזמן מזכיר לי את העבודה הזאת, זה אומנות החיים, זה כאילו, אוקיי, את יכולה ליצור ולהיות ברעיונות ולהיות בזה, אבל בסוף לגדל תינוק ולקום בלילה ולהכיל אותו, זאת אומנות של החיים, ואני חושבת שמדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, שזה חשוב, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי, אני לא רוצה שיהיה אבא שהוא בעבודה, אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש, ואנוש הוא בוכה, הוא צריך זה לא זוהר, זה לא עם כבוד, זה הכי הארצי, וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת, ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב, וזה... אז זה כיף שגם עוד עושים אותה, שזה לא רק נהיה מלאכה כזאת של אמהות בבית, זה משהו שנראה לי החברה מבינה שזה חשוב, הורות זה מלאכה כל כך מענבת, ועושה איזה humbleness באמת.
כן, זה ממש מתחבר לדימוי הזה שאמרת, מקודם שדיברנו על זה שאנחנו טובים ביסודנו, שאמרת כאילו מי שגידל תינוק, יודע את זה באופן שכאילו לא צריך לחשוב על זה, כמו שאמרת, פשוט.
נכון, זה גם יכול ללכת למקומות לא טובים, וגם ילדים זה מאתגר ואפשר לסנוע אותם.
אגב, בסיפור שלנו, סיפור התנך, כלומר, כדאי לזכור, אדם וחווה מגורשים מגן עדן, מביאים ילדים לעולם, זה לא סיפור טוב, קין והבל זה, ושאלה גדולה, איפה ההורים שלהם בתוך כל הסיפור הזה?
הזוגיות של ההורים לא כך בריאה, אז אין פלא שהם לא העבירו הלאה משהו רעיל, כן.
כן, לגמרי. אבל באמת הרגע הזה שמסתכלים על תינוק ורואים אותו כזה בעריסה, שוכב על הגב, ופרוס כזה, ואז אתה בא להרים אותו ועושה לך ככה עם הידיים, זה ממש רגע של באמת הכי הכי טוב של האדם.
בטח.
כאילו, שביסוד שלנו אנחנו חושבים שהעולם לא יזיק לנו, אנחנו יכולים לשכב ככה על הגב חסרי עונים, תינוקות לא מפחדים מזה, הם כאילו, כן. וכשמישהו בא, אנחנו רוצים שהוא ירים אותנו. כאילו איזה משהו נורא נורא עמוק כזה, שזה מעניין שהקול הזה שאמר לחווה אסור לאכול, גם אמר לה, לא, לא, זה הדבר הזה, הוא עצב, הוא לא טוב, כאילו.
כן, טוב, זה כמו הריון, אני לא חוויתי אחד כזה, אבל זה, יש גם איסורים בדבר הזה, יש איזה כאב פיזי בדבר הזה, שזה באמת מעניין, למה הדבר הזה שהוא כל כך נפלא, הוא גם כל כך כואב?
זה גם מעניין לשאול, לא יודעת, אני סתם ממש חושבת בכל, שכאילו, האם היציאה מגן עדן על העולם שיש בו כאב, היא מוצגת לנו כעונש, אבל האם היא באמת עונש? כלומר, איזה מין חיים יש לנו אם אנחנו לא גם, אם לא גם כואב לנו?
כן, ממש.
יפה, טוב, אני חושב שבזאת.
בזאת נסגור?
בזאת אנחנו סוגרים. אז תודה רבה תמר.
תודה רבה דור.
תודה רבה קורין.
תודה לכם.
אתם האזנתם לגלגול נשמות מבית 929, אתם מוזמנים להאזין לפודקאסט שלנו באתר של רדיוס 100FM ובספוטיפיי ובאפל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן, לעקוב אחרי 929 ואחרי רדיוס 100FM באתרים, ברשתות.
ולהצטרף אלינו לפרקים הבאים.
להצטרף לפרקים הבאים, תודה רבה, להתראות.
גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. עם תמר יחיה ודור סהרמן.